רבנו אהרון חסידה, הקדוש והטהור, רבי אהרון רטה, האדמו"ר משומרי אמונים, יש במאה שערים את הבית מדרש הגדול, תולדות אהרון. זה בית מקדש שנבנה בשם שמיים, בכוונות מיוחדות. רבי אהרון רטה אמר לבית מדרש הזה הרבה דברים, הוא אמר שיהיה בית המקדש, הוא יתארך עד שמה, עד כדי כך. הוא אמר עוד הרבה דברים. אני אקריא פה מזה ספר, רבנו אמר, מי זה רבנו? רבי אהרון רטה. שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, הוא יעמוד לצידו ממש של משיח צדקנו וילך עמו בשליבת יד. הוא יהיה זה שיעמוד למשיח ויתן לו יד וילך איתו ביחד. ואז העולם יאמרו, צריך לדעת שיבוא הגאולה, מי שירצה להתקרב יכול להישרף בכלל, זה לא יצטרך... זה כמה קילומטר יצטרכו להתרחק. ואז העולם ידברו ויאמרו שרבי אהרון נהיה כל כך גדול, והתפלאו מאוד, וכו' וכו'. אבל המשיח יאמר להם, הוא לא עכשיו נהיה גדול, הוא תמיד היה גדול. ולמה הדבר נפלא בעיניכם? הוא האיש שזכיתם להכירו, אבל לא זכיתם להכיר את מהותו. ורבנו אמר באותו שיחה שבית מדרשנו יתרחב והתגדל בביאת המשיח עד הכותל המערבי. הפוך, לא ש... שהבית מדרש שלו יהיה גדול עד המקום של הכותל המערבי. מה המטרה של צדיק יסוד עולם כזה להגיד כאלה דברים ושבחים על עצמו? זה בדיוק יוסף הצדיק. יוסף אומר, אני יוסף אחיכם. יוסף מספר את החלומות שלו לאחים הקדושים. אומר להם, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מי זה השמש? יעקב אבינו. צדיק יסוד עולם. כל העולם חי, אם לא יהיה שמש, אף אחד לא חי בעולם, אין כלום. העולם נהיה כלום, נהיה גוש קרח, כלום. אין עולם הזה, אין עצים, כולם צריכים את השמש. האור של השמש משפיע חיות על כל העולם כולו. ככה השם נתן לה והיא המשפיעה. אז מי זה? גם הכוכבים מקבלים את הכוח מהשמש, הירח מהשמש, כולם מקבלים מהשמש. מי זה השמש? אברהם, יצחק ויעקב. אומר יוסף, אני מעל כולם, וכולם צריכים להשתחוות לי. אני זה מהזיארה. הזיארה זה כמו מלאך ממתת, זה מעל כל המלאכים והשרים למעלה, כביכול בדרגה של שר הפנים, טבעת המלך בידו, וכמו שבסוף יוסף זכה לזה, שפרעה, להבדיל, נתן אותה טבעת, והרכיב אותו מרכבת המשנה. אז מה כולם יגידו? אם זה היה מלכות של השם בסדר, מלכות של פרעה, מה פרעה? אבל זה סימן, מה שאתה רואה למטה זה סימן למעלה. הקדוש ברוך הוא אמר ליוסף הצדיק, קח את הטבעת שלי, ואתה תהיה צדיק גוזר, מה שאתה רוצה תעשה. לא אני, אתה. אני פרעה, בלעדיך לא ירים איש את ידו ורגלו. מה שאתה רוצה תעשה. זה צדיק יסוד עולם, וזה בכל דור ודור, במקום לבוא, במקום שכל אחד יתגאה ברב שלו, ואני קרוב לרב, ואני את כל השטויות האלה והשיגונות האלה. דבר אחד, הצדיק בא להעיר דרך. עזוב את כל השטויות, מי עומד ליד הרב, מי מנהג של הרב, מי מספר סיפור סבתא על הרב כל היום, נכון, לא, לא, זה לא זה עכשיו הנושא. לקבל את דרך השם, אברהם רטה אמר, יש לי דרך השם, שאם יקבלו אותה, זהו, לא יהיה שום צרות. הוא אמר שהוא יכל לבטל את השואה לגמרי. נו, זה מה שקרה לו, זה מה שהוא בא לצעוק פה. הוא אמר, אני אנצח בסוף, אתם תראו, הדרך שלי זה הדרך האמיתית. אברהם רטה צעק על החיבור לרשעים, שזה הביא את כל הצרות שבעולם. אין הרשעים הגויים, ואין הרשעים היהודים, שאסור להגיד אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת ישראל כל הזמן. תלוי מי ותלוי מה. צריך שיהיה שנאת המלאק, בתכלית השנאה של למעלה מנה גם ליהודים. מסוימים, אנחנו לא יודעים מי זה, אז מה? אבל זה דרך השם. אדם שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא מותר לאהוב אותו? אדם שהוא שוחט את הבנים של הקדוש ברוך הוא, מחטיא אותם, גדול המחטיא יותר מן הרגו, מותר לאהוב אותו? מותר לחמול עליו? השם ישמור. זה רבי אהרון רטה בא להגיד. בא להגיד שיש לו דרך, שחבל שלא מקבלים אותה. זה מה שכותב רבינו בחייש, בסוף פרשת ויחי, שיוסף הצדיק לא מחל. למה היה עשרה הרוגי מלכות וכולי? כי הוא לא מחל. מה, למה לא למחול? מי כמו הצדיק שרק מוחל וסולח מראש, עוד לפני שפגעו בו כבר הוא סלח על הכל, כבר לכל הדורות בכלל הוא סלח. ודאי שהוא סלח, אבל הוא סלח, אבל הוא לא ויתר. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, גם הצדיק לא ותרן. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לי דרך, שאני יודע את דרך השם ורצון השם, ואתם הולכים בדרכים, לא בדרך השם. זה התוכחה של רבי אהרון רטה. אז אנחנו צריכים היום כל יהודי שישב ויקנה את הספרים טהרת הקודש ושומר אמונים, הוא יצא מהגלות. אין לו גלות, אין כזה דבר בגלות. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לפני הקמת המדינה. הוא מסר נפש, הוא אמר שהשטן בא אליו ואמר לו, אם אתה מחבר טהרת הקודש, לא תחבר טהרת הקודש, אתה תחיה עוד הרבה שנים, תחבר, תסתלק מהעולם. אמר לו, הוא יחבר ויסתלק מהעולם, לא אכפת לו. הוא אמר שכל הניסיון של עם ישראל בגלות יהיה בקדושה ובאמונה. ועל זה הוא מחבר את שתי הספרים שלו, שומר אמונים וטהרת הקודש. נו, אז הוא חיבר את זה והוא מת, הוא מת על זה. הוא חיבר את זה במסירות נוראה, כל עוד שהוא כתב, הוא היה חולה, חלש, משהו מפחיד, אי אפשר לתאר מה, כמה. הוא כתב וכתב וכתב במסירות נוראה בשבילנו. וזהו, אפשר להתעלם. היה צדיק יסוד עולם שכולם חיו בזכותו, לא צריך אותו, לא צריך את הספרים שלו, לא צריך אותו, לא צריך. אני לבד, יש לנו אמונה. אדם יקרא פעם שומר אמונים, יראה איפה האמונה שלו בכלל. יש סיפור ארוך, נספר אותו פעם אחרת אם ירצה השם. יש אחד מהרבנים, ראש ישיבה גדול, ספרדי, שהוא נהיה תלמיד של רבון רטה אחרי פטירתו. הוא נולד בכלל כמה שנים אחרי פטירתו של רבון רטה. נולד 15 שנה אחרי שהוא נפטר, אחר כך נספר את הסיפור באריכות. הוא למד את הספר שומר אמונים 700 פעם. לא ידעו את זה, זה היה בסוד. הוא קיבל כסף וזהב בלי הגבלה מהשמיים, רק מכוח הביטחון. מעולם לא אסף כסף. והיה לו מיליונים, מיליונים, מיליונים כסף זורם עד אליו. רק מכוח הביטחון. הוא מעולם לא ביקש כסף. היה לו מוסדות. שלמים. הוא הצניע את זה מאוד. שלא, אבל הוא היה תלמיד גמור ושלם של רב ברון רטה. 700 פעם כל ספר שומר אמונים. הוא נפטר במיטת נשיקה. זה פחד פחדים. נו, אני, אדם שמרגיש שיש לו צרות, יש לו בעיות, יש לך את הפתרון הכי פשוט. הקדוש ברוך הוא נתן צדיק יסד עולם, תלמד את הספרים שלו, זהו, זהו, תלמד, תראה איך הכל... דברים, אדם לא רוצה להיכנס לדברים שבטהרת הקודש, הוא קדוש, הוא לא רוצה, אסור להיכנס לתינופת. רב ברון רטה גם כן, לא חיבר את זה חס ושלום לאדם שהוא לא כבר בתוך שאול תחתית, אבל לא משנה. אתה מאמין בספר הזה? אתה קורא בו שורה אחת, איזה מאמר של זוהר, בלי להיכנס חס ושלום לשום מחשבה. מחשבה זה לא, זה הכל צריך להיות בשיא הקדושה בהתרוממות. אבל תחזיק, תקנה את הספרים האלה, תחזיק אותם, תאמין בהם, תקרא איזה שורה אחת, זהו. ושומר אמונים, למה? לקרוא בזה כל יום. אדם יראה שהוא בכלל אין לו אלפית מהאמונה. מה זה בכלל אמונה? מורנו ורבנו, השם ישמרו וחיהו, הוא היה דבוק, שהוא היה ילד, לא היה זז מהספרים של רב ברון רטה. היו אצלו כל הזמן, גם שומר אמונים, גם נועם הלבבות, גם טהרת השולחן. יש לו ספר קודש קודשים. הוא מביא פה מספר שבחו של אהרון, עמוד ר' מ"ד. זה מפי בנו, האדמו"ר רבי אברהם חיים רטה, שהיה אהוב מאוד מאוד על אבא סאלי באופן יוצא דופן. אי אפשר להסביר איך אבא סאלי היה... חיבד אותו כבוד שהוא כמעט לא עשה לאף אדם בעולם. הגאון, ראש ישיבת חברון, רבי אהרון הכהן, שאל, הלך לחזון איש. אמר לו, אני רוצה להתעלות בעבודת השם יתברך, מה אני עושה? אמר לו החזון איש, יש אדם אחד שמורה דרך השם בירושלים. קוראים לו רבי אהרון רטה. תלך אליו. הוא כותב, הוא אומר ככה, אמר החזון איש, אילו הייתי אני מתוודע לשומר אמונים 10 שנים מקודם, כשהייתי צעיר יותר מעכשיו, הייתי מסתופף אף אני בצילו. גם אני הייתי בא ללמוד ממנו עבודת השם. אבל היום אדם עושה מה שבא לו. לא, זה לא, זה חסידות, זה לא צריך, זה כן צריך. השם יתברך, אותו העניין של מכירת יוסף חי וקיים כל הזמן, צריך לשים עם הדברים האלה. מי שמחפש רצון השם באמת, אין עוש... הנה, הסיפור שאמרנו, פה הוא מעתיק את זה מפי בנו, רבי אברהם, חיים רטה, האדמו"ר הראשון משומר אמונים. הוא אומר, שאמר לו אביו, רבי אהרון, בעת שכתב את הספר טהרת הקודש, בא סמכמם, התגלה אליו סמכמם, השטן, ואמר לו, אם יפסיק לכותבו, הוא משאיר אותו בחיים, ויהיה לו חיים ארוכים ויחיה הרבה שנים. אך אם הוא ממשיך לכתוב את הספר הזה, הוא לוקחו מהעולם בעוד מועד בזמן קצר. כי ספר זה יציל משאול תחתית אלפים ורבבות מבני ישראל. והשיב לו רבנו כי מוכן למסור נפשו ולמות, העיקר להציל נשמות ישראל משאול תחתית ולהביא תיקון נשמתם. יש פה ספר תקנות והדרכות. של הרבי אהרון רטה, הוא מדבר על הנושא שנקרא התקשרות החברים. הוא אומר, אין דבר בעולם שמקלקל את האדם כמו חבר לא טוב. כמה שאדם יתחזק, יחזור בתשובה, יתעלה, ישמע שיעורי תורה, ידבוק ברבנים, אם יהיה לו חבר לא טוב, אין תקווה, זה הלך לו הכל. זה בדוק ונושא, ראינו את זה הרבה פעמים. אדם שרוצה לחזור בתשובה, להתחזק, להתעלות, לא לחזור בתשובה, הוא תמיד היה צדיק, רוצה הוא באמת להתעלות, דבר ראשון זה להתרחק מכל חבר שקצת מקרר אותו. אפשר להיות בקשר סתם, בלי קשר לדיבורים, צריך מישהו עזרה, שלום, לא להיכנס לשיחה. אין כזה דבר לדבר שיחות נפש וכל מיני דברים. עם אנשים, רק אנשים שיותר חזקים לך בירת שמיים וביקוש רצון השם. צריך להתחזק, לא צריך לרדת, חס ושלום. הוא אומר שזה דבר עצום ונורא שיש חבורה שמתחברים ביחד, שמתקבצים שתי מבקשי השם ביחד. זה דבר גדול בשם, יש איזה תיקונים גדולים, הוא מסביר פה כמה תיקונים. יש תיקון של התקשרות חברים בבחינת מחשבה, בבחינת דיבור, בבחינת מעשה. הוא אומר עצם האהבה שיש בין החברים, שיש להם דעה אחת, רק רצון אחד להתקרב להשם ולעשות רצון השם באמת. ואחר כך יש להם גם כן, אז זה נקרא אהבה, זה המחשבה. המחשבה, יש להם התקשרות דרך המחשבה. אחר כך בדיבור, שהם יושבים ומדברים ביחד. איש את ראו יעזרו, אז נדברו יראה השם איש את ראו, ויקשב השם וישמע, ויקטל ספר זיכרון לפניו. ואחר כך במעשה. אפילו לא דיבורים, הולכים ביחד, אוכלים ביחד, נוסעים ביחד לרב, לשמוע שיעור תורה. אפילו, הוא אומר, אפילו אופים מצות ביחד. גם זה עושה תיקון גדול. עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, עושה כבוד לשכינה הקדושה. יש פה שתי אנשים, מבקשי השם, כל שכן 4, 10, 20, שכל המטרה שלהם בעולם זה לחפש את רצון השם, לעשות שימוש חכמים ולהשלים את רצון השם. והם עכשיו עופים מצות ביחד. עכשיו הם עושים איזה מצווה ביחד. זה תיקון גדול מאוד. הוא אומר, מה? כן. נכון. כן, זה חשוב מאוד, זה עושה נחת רוח להשם. ועיקר האחדות, הוא אומר, ועיקר האחדות בבחינת המעשה שנעשה מזה הפנימי לכולם, הוא אכילת מצווה כאחד בלב אחד. שמזה נעשה אחדות גדול, או ששותים יחד לחיים, מכל זה נעשה אחדות גדול, ונעשה מזה עניין גדול מאוד בשמיים. הפנימיות של המחשבה והדיבור, הפנימיות של הדיבור זה הכל. הכל זה בא משם יהיה. וזה מקשר את המחשבה עם הדיבור. מסביר פה על פי הקבלה מה עושה הדברים הפשוטים האלה. אנשים לא יודעים קבלה, לא יודעים כלום, אבל אתה יודע דבר אחד, שאני כלום, אי אפשר להתקרב להשם בלי רב. ואני באמת תלמיד של הרב, לא נמצא ליד הרב, לא בלבקש ברכות מהרב, ולא לא צריך להיות עם הרב. תשמע את השיעור של הרב ותעשה את התלמיד, אתה מקושר, גם פה, התקשרות לרב, דרך המחשבה, לא צריך לבוא לרב כל הזמן. תבוא פעם בחודשיים, תראה את הרב מרחוק, גם לא צריך להתקרב לרב אפילו. מי שיודע, הקשר נעשה במחשבה יותר, הרבה יותר חזק מאשר סתם לבוא ולבוא ולבוא. כשאתה שומע את הדברים של הרב, אתה מאמין בהם, אתה מבטל דעתך לדעת הרב, אז אתה תלמיד. ואז יושבים ביחד החברים, אומר שיש תיקון מיוחד לעשות את זה בשעת החגים והמועדים. זה מסביר לנו מה זה העניין סעודת אורו של לוויתן. סוכת אורו של לוויתן. ויש סעודה של שור הבר ולוויתן. בסוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא. אז יהיה אחדות של עם ישראל. הוא רוצה שמתי תהיה אחדות? שיושבים ביחד בסעודה, אותם יהודים שנשארו באמונה, ולא נפלו מהאמונה. גם יהודי רשע, גם יהודי שנכשל, אבל הוא חזק באמונה. לא רק אמונה בהשם, גם אמונת חכמים, זה תנאי. מי יישאר בגאולה? לא קשור למצוות ולמעשים טובים. זה עוד עניין, יש חשבון. אבל זה לא עכשיו נושא של הגאולה. מי זוכה? מי שיש לו אמונה בהשם ואמונת חכמים. מי שיפסיד אחד משתיהם, אז הוא לא יהיה בגאולה. אבל שזכו, הנה, יש פה קיבוץ של כל היהודים שזכו לאמונת באשם, אמונת חכמים ביחד. עכשיו, שיהיה אחדות הלבבות, הקדוש ברוך הוא עשה את האחדות, דרך סעודה, וישתו לחיים, שור הבר ולוויתן, ומה? ויין המשומר. אז יהיה אחדות, ושם דוד המלך ייקח את הכוס, יברך. כל זה עושה, זה התיקונים. איך התיקונים נעשים? באכילה ושתייה של אנשים שרוצים להתקרב לאשם ביחד. אומר אפילו אחי תדע, כל חבר שמתפלל, בכל מקום שהוא, בכל עיר שהוא, מתפלל עם עם המחשבה אחת, למה אני מתפעל, למה אני לא מתורה? כי אני הולך בדרך של השם, רוצה לגלות את מלכות השם בעולם, ויש לי עוד חברים, אני לא לבד בעולם, ואני כלום, יש לי רב, אנחנו ביחד. אז כל זה מתחבר, אומר, הנוסח בשמיים עולה ביחד, שורש החבורה ושורש רבו, ואין להאריך יותר בזה, כי הובן לכל קצת משכיל. זה כתוב בספר תקנות והדרכות של רבי אהרון רטה, פרק למד א', השם מזכה אותנו. יש סיפור על רבנו הקדוש, רבי אהרון רטה. הוא היה בגיל 16, הוא היה בחוץ לארץ, אז לא היה פנימיות. הוא היה מתאכסן באיזה מקום, בלי שום צרכים, לא היה לו שום דבר, כלום. היה, לא היה לו דמי כיס, לא היה לו אפשרות, לא אוכל, לא בגדים, כבר יום אחרי יום אחרי יום. הוא לא התבלבל. הוא אומר שהוא ישר התפלל לקדוש ברוך הוא, ואמר ריבונו של עולם, אתה זנו מפרנס את הכל, אני לא עושה שום השתדלות. אנחנו לא בדרגות האלה, אבל הוא היה בדרגות האלה, וכבר הגיעו מים עד נפש, הוא עשה חשבון כמה כסף הוא צריך. צריך בגדים, צריך אוכל שהוא ממש חייב אותו, כל מיני דברים שהוא צריך, תרופות. רוב הפעמים שהוא היה אוכל, הוא היה צריך להקיד זה אחר כך מיד, מרוב שהיה לו בעיות בעיכול, ואם לא, הוא היה סובל מאוד מאוד, הוא היה אוכל ומקיא, אבל הוא היה צריך משהו, אחרי כל כך הרבה זמן. הוא אומר, הוא גמר את התפילה, הלך לכיס שלו, מצא את כל הסכום שהוא חשב במחשבתו שהיה צריך. נגיד, היה צריך 2,000 שקל, הלך מצא בדיוק את הסכום שהוא רצה לפי הכסף שהיה אז. זה סיפור מזעזע, כמה השם יתברך, אהב אותו ונתן לו את ההנהגה מעל הטבע. רבי אהרון רטה הבטיח שמי שישתדל שאחרים ילמדו בספר הקודש טהרת הקודש, בספר הקדוש טהרת הקודש, יזכה לתקל במקומות שפגם בהם מבחינת צדיקים. הצדיקים ומה שחוטאים בזה מתקנים, ויזכה לאחד ממיוחדי וגדולי תיקוני הנפש מפגם היסוד. פעם אחת סיפר אחד מהתלמידים שלו, שהוא אמר שהוא שמע כרוז בשמיים ששואלים מי יהיה הצדיק יסוד עולם, עד שיצא כרוז שאמר רבי אהרון, הוא הצדיק יסוד עולם. יש פה סיפורים מזעזעים. נראה עוד קצת. כן. יש הנהגה של רבי אהרון רטה, שכל החסידים חייבים לבוא לבית המדרש בפרשת זכור. פרשת זכור זה אחד מהיסודות הגדולים. שם צריכים לעשות מחיית עמלק ולשיר להשם ולצעוק בכל הכוחות לעקור את העמלק. רבי אהרון רטה אמר שמוחים את העמלק צריך לכוון לשלוש דברים. קודם כל את העמלק שבתוך הלב שלנו. אחר כך את העמלק האנשים שמזרע העמלק. ואחר כך את העמלק הרוחני, הכוח הרוחני בשמיים שצריך אותו לעקור. ככה... אז הם היו עושים, עוד בחייו של רבי אהרון, היו יושבים 4 שעות, היה להם שיר, כמה שירים? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, ימח שמו וזכרו, ככה כולם שרים ביחד וכולם באים, כל בני הקהילה באים, מכל הלב, בשביל למחות את עמלק, הוא ידע טוב מאוד מה קורה בשמיים, מה עושה הדבר הזה, איך זה מחדיר את השנאה. הכוח של העמלק מתקבל מתי שמחניפים לו, מתי שמאמינים בו חס ושלום, מתי שקצת מרחמים עליו, והתורה אמרה לנו חס ושלום. הנה, אז פה מספר אחד התלמידים בזה הלשון, הוא אומר, ברקידת מחות תמחה את זכר העמלק בשבת זכור, רקדנו שעות רצופות בהתלהבות עצוב ונורא שאין לשער ולספר, ולא הרגשנו כלל מעולם הזה, והיה קדושת רבנו חופפת על כל הקהל, באופן שלא ידעו ולא הרגישו כלום. היה קרוב למצב של התפשטות הגשמיות. ואחרי כמה שעות, כשגמר רבנו את כל הסדר של השירים והתפילות, הרגישו כולם שמלאי זהה מכף רגלם ועד ראשם, וכל הבגדים היו כאילו עכשיו טבלו עם הבגדים בתוך המים, מרוב שהיו זהה. הגיעו כאלה דבקות שאפילו לא הרגישו שהבגדים שלהם רטובים כבר. זה דבר, רק לקרוא את הסיפורים האלה ולדעת איזה צדיקים קדושים, שאדם קצת ישתחרר מכל הקשרים שיש לו לכל מיני שטויות והבלים. יש עוד איזה סיפור מזעזע שהיה בצעירותו של רבי אהרון רטה. כולם יודעים את הסיפור בדורו של האריזל, שאחד מהצדיקים, האריזל אמר שהגיע זמנו להיפטר. הוא צעיר. אמר לו שילך לירושלים והתפלל ליד הכותל המערבי, ויכול להיות שיהיה לו... ושם היה דרכו, זה היה צדיק גדול, שהיה דואג הרבה לתיקון חצות ולצער השכינה. שהוא הגיע לשם, הוא התפלל, ועד שהוא נרדם, הוא ראה בחלום את השכינה הקדושה בלבוש שחורים, ואז הוא זכה לעוד הרבה שנים. אז הוא אומר, אומר הברון רטה, שיום, שהוא גם חלם את החיזיון הזה, הוא היה בחוץ לארץ, נגלתה לעיניו דמות אישה מעוטפת שחורים, שישבה על הארץ, על יד הכותל המערבי. הוא היה בחוץ לארץ, אבל הוא ראה שהוא נמצא בכותל, והוא ראה שם, והוא שומע את האישה, את האישה הזאת בוכה, בכזה בכי חזק, שממש לא יכל כבר לסבול. ומימיו לא שמעו אוזנה בחיות כאלה. וניגש, אמר, מה פשר הבחיות? אפשר משהו לעזור? מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לנחם? ענתה לו בכל בכי, אתה, במעשיך הטובים, תוכל להקל מצערי, לנחמני ולקוממני. מה תעשה? תבוא להתיישב כאן בעיר הקודש, ותעסוק כאן בתיקון דמלכה. ועל ידי עבודתך תנחמני ואמצא קצת מרגוע לנפשי ותנחמני משפלותי. מאז הוא כל כך היה מתגעגע לארץ הקודש, עד שהוא זכה לזה בשנת חודש שהוא תרפ"ה, הוא עלה לארץ הקודש. רבי אהרון רטה כתב בצוואה שלו, אמרנו את זה, אני אקרא את הלשון שלו. תציירו לפניכם תמיד, כאילו איש חלוש עומד לפניכם, ומזכיר אתכם על האמונה ועל עבודת השם. ואז יהיה אני גם כן עכשיו מבחינת וחי. אם אתם מציירים, שאתם קוראים את הדברים שלי, כאילו אני עכשיו פה ומדבר איתכם, אז זה ככה יהיה. הנשמה שלי תבוא לשם. וגם מי שידבק אליכם ולא ראה ולא שמע דיבורים ממנו, יקבל התחזקות מהספרים אשר זיכני השם להוציא, שם מלאים התחזקות בעבודת השם. אנחנו רואים את עבודת השם, אבל הוא דיבר גם כן על העניין של התמדת התורה, לימוד 18 שעות ביום. זה... הלוואי עלינו, שנזכה. הנה, אבל יש סיפור אחרון שנספר עכשיו ובזה נסיים. שזה חשוב, הלכה למעשה. שנהיה תמיד בריאים. לא בשביל בעיות, לא בשביל איסורים. אלא מתוך בריאות. רק אדם רוצה ישועות. אדם רוצה שיש לו... רוצה שיהיה לו הרחבה, להרחיב גבולות התורה, וחסר לו אמצעים. רוצה יותר בריאות, רוצה... אדם רוצה חי יעריך, בני סמיך, מזון ירוויך, וכלים טובים להשלים את רצון השם, את חובתו בעולמו. אז זה סגולה. אז יש פה מעשה באדם שהיה לו את המחלה הנורא, רחמנא ליצלן. הוא קיבל על עצמו להגיד כל יום את הקבלת עול מלכות שמיים שחיבר רבי אהרון רטה. זה לוקח בערך רבע שעה להגיד אותה. להגיד את זה בכל רם. לאט, בנחת, בשמחה, עד שהדברים יחדרו לעצמות. הוא אומר, המחלה נעלמה לו לבד בלי שום תרופות, בלי שום דבר. למה? מה העומק בזה? יש את זה בסוף ספר שומר אמוני, בכמה ספרים הדפיסו את המאמר של קבלת... יש גם חוברות קטנים שכתוב על זה, שמאמר עול מלכות שמיים של רבנו אהרון רטה. מה הביאור בזה? איך יכול להיות שיש מחלות בעולם וצער, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, כל מיני בעיות? הרי השם יתברך הוא טוב ומטיב לאין שיעור וערך, כלל ועיקר, כלל ועיקר, גם לרשעי וגם למחיסים אותו וגם למורדים. איך יכול להיות? ברור שהכל לטובה, שאתם לחזור בתשובה אבל מה השורש של הדברים? השורש של הדברים, אין שום רע בעולם רק מכוח כפירה. אדם, האמונה מאוד מאוד חלשה. הוא מאמין, אבל הוא חי את עצמו, הוא לא חי את השם. הוא חי שהוא העיקר בעולם. השם, נו... אז כמה שהאדם שוכח מהאמונה, העולם מתמלא כפירות, והגוף שלו זורם לו בדם חס ושלום, כתוב בספרים הקדושים, שכאילו יש אפיקורסות חס ושלום שזורמת. זה בתור משל, לא צריך, אנחנו לא צריכים ככה לראות את זה, כי אדם צריך לשמוח על כל... יש לנו אמונה, אמונה שלמה, אנחנו לא חיים את האמונה. האמונה אצלנו היא עמומה, עמומה וגבוהה ממנו, היא לא חדורה בתוכנו עמוק עמוק. וזה דבר גדול, זה נקרא יהודי מאמין, מה? בכל מקרה זה נקרא יהודי מאמין. יהודי שמוכן למות על קידוש השם בכל רגע, ודאי שמוכן. אין יהודי שלא מוכן, רק אותם ראשיים שיצאו מחל ישראל. אז היהודי כשר, הוא צריך לשמוח ולרקוד כל היום. רק על הדבר הזה. אבל סוף סוף, האמונה לא בפנים. אז לכן שייך חולאים וכל מיני דרך מנה לצלן. אבל כשאדם קורא את הדברים האלה, מחדיר את האמונה לעצמו, מקבל מלכות שמיים, אז המילים הקדושות האלה מוציאים לו את כל הסתרה אחרה, ואז אין מחלות ואין שום דבר. זה הכוח של הצדיקים הקדושים. אז רק נקרא איזה כמה דברים מהתורה של רבי אהרון. כן. הוא אומר, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא, באגרות שומר אמונים, איגרת חפביו. מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא למור? מה זה למור? אומר, לפני שהאדם ניגש לתפילה, הוא צריך להתפלל שהוא יזכה להתפלל לפחות מזמור אחד בכוונה. וצריך למסור נפש על זה. ואם באמצע התפילה הוא זכה לזה התעוררות, צריך להתפלל במחשבה, הוא לא יכול עכשיו באמצע התפילה להפסיק, שהשם מזכה אותו לגמור את כל התפילה בהתעוררות הזאת. ואם הוא זכה שהתעורר אצלו יראת השם ואהבת השם, אז הוא צריך לבקש רחמים שהוא יזכה לאהבה האמיתית ולעירה האמיתית. ואפילו שהוא לא ברחי, הוא אדם פשוט שבפשוטים, שיתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לו את זה, ויזכה למסירות נפש, ההולך יותר גבוה מכל הבחינות. אין דבר יותר גבוה ממסירת נפש, שאדם כל כך אוהב את השם, והוא מוכן עכשיו להתבטל מהעולם לכבוד השם יתברך. הפוך, הוא יחיה, אבל הוא מוכן. הוא יודע שהשם ברא אותו ואין כלום. זה חייל נאמן שיכבוד המלך. זה אומר, הוא היה מזהיר מאוד שאדם, מתי שמגיע זמן של מצווה, לעשות אותה מיד, לא לחכות. הגיע הזמן שהנחת תפילין, תתעיד את תפילין, להניח מיד את תפילין. להתפעל בנצח חמה. ואפילו הוא כבר, הוא לא יספיק עליך בית כנסת, הוא קם מאוחר, שיקרא קריאת שמה עם תפילין, לפני הנצח חמה. זה, יש משהו מיוחד בקריאת שמה, אבל כל המצוות, לולב, לקיים מיד, מיד, לא לחכות את המצווה, שאדם ירוץ, יעשה את זה בכל ההתלהבות, בכל החשק. שאדם מחכה, כבר כל החשק והאיכות של המצווה יורד. זה נקרא להחמיץ את המצוות. זריזין מגדיל למצוות, כמו מצה. אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא את המצוות. מצה שעושים אותה ליד זהו, זה כבר זה נהיה חמץ. אז ככה זה המצוות. תעשה את זה, עשינו מאוחר, למה? אדם שרץ ועושה מיד, אז כל ההתלהבות שלו בפנים, הוא עושה את זה מכל הלב. בחום האמיתי והטוב, רבי אהרון רטה מאוד הזהיר על הצניעות של המקווה, שאדם יקצר במקווה, לא, אדם רק יטבול וייצא מיד, אלא אם כן אין אף אחד במקווה. מאוד מאוד הזהיר על הדברים האלה, זה יותר גרוע, עדיף שלא יהיה לך מקווה בכלל. אדם חושב שהעיקר לטבול, העיקר זה לשמור את עצמו בקדושת המחשבה. טוב. והוא עשה את זה בתקנות שלו. אחד מהתקנות. יש פה 10 עמודים של התקנות. מה התקנות שהוא תיקן בחבורה הקדושה? זה דוגמה, תיקן שכל אחד מהחברים צריך לבוא להתפלל בבית המדרש הגדול, לפחות בשבת וביום טוב בשחרית. זה תקנה הראשונה. תולדות אהרון, שיהיה התקשרות. דבר שני, שהתפילה תהיה בבית המדרש, לפחות בבית המדרש עצמו. תהיה במתינות ובכוח. כל מילה, בהתאמצות. מסור נפש על הכוונה בכל מילה. שיעור התפילה בחול, מהודו, עד לאחר התפילה בלחש שעה, ובשבת 2 שעות. חוץ מההמשך של התפילה, רק זה. ואין רשות לבטל זאת המתינות ותפילה בכוח, ולא לאחר על הבעל התפילה שמתפלל בנחת ובכוח. אנחנו לא בכלים האלה להתפלל ככה תפילה. הוא אמר שצריך בכל מילה למסור את הנפש. למצות את כל הכוחות. וכך הוא בעצמו היה עושה. כל ברכה. אשתו אמרה שהוא היה מברך המוציא, כבר הוא לא יכול, זהו, כבר לא יכול לאכול אחר כך. זהו, כבר לא כוח להושיט היד לפה, מרוב ההגיעות שהוא היה אומר ברוך מכאן. אנחנו לא מבקשים עד כדי כך. אנחנו, רק שנדע את המושגים האלה, אז נוכל לכוון את הכוונה הפשוטה. מה הכוונה הכי פשוטה? שאדם יהיה רגוע ושמח, ויגיד את הברכה ואת התפילה בקול רם, והוא יקשיב למה שהוא אומר, שכל הגוף שלו קשוב דרך האוזן למילים שיוצאות מפיו, המילים חודרות אליו לעצמות, ואז הוא חי את התפילה, הוא חי את התורה. זה הכוונה הכי טובה שיש לנו, הלכה למעשה.